שאלתי הראשונה, שאלתי הראשונה, מה זה המציאות שאני מרגיש? מה זאת המציאות הזאת שאני מרגיש? קדימה. ניב?
המציאות שאני מרגיש זה מאוד פשוט, לפי המצב רוח שלי, כלומר לפי המצב הרוחניות שאיך שאני מעריך אותה, אז ככה אני גם מגלה אותה כקרובה להשפעה או רחוקה, כולה אגואיסטית.
המציאות שאני מרגיש זה כל מה שהיום מלובש בתוך הרצון לקבל שלי, זה מה שמתגלה לי לנגד עיניי.
זאת אומרת, איך זה משרת אותי עכשיו? מה שנמצא מולי, איך זה משרת אותי? לפי זה אני מרגיש אותו.
בעצם מה שאנחנו קוראים בורא. כל מה שאני רואה מחוץ לי, אני חלק מזה גם כן, אבל זה נראה לי מחוץ לי כדי שאני אוכל להרגיש ולהיות מודע לזה. אחרת פשוט לא הייתי מבין שאני נמצא בכלל בדבר הזה.
תמונה שאני רואה מולי זה מין חישוב כזה של המערכת, למה אני צריך לראות עכשיו, כדי שיהיה לי את כל התנאים לתקן את עצמי. אני כמובן מחשב את זה למה אני יכול להרוויח מהתמונה הזאת, אבל כל פעם התמונה מתעדכנת לפי הצורך שלי לראות את להתקדם, את ההתקדמות שלי.
זה בעצם המידה שבה אני מחובר למערכת שהיא איכשהו יכולה לקרב אותי, להשוות אותי לתכונת ההשפעה.
ויוצא שכאילו שתמיד, נכון לעכשיו, תמיד אתה מחפש כאילו איך אתה בולע את זה לעצמך, את כל המציאות הזאת, אתה רוצה אותה לטובת עצמך. ודווקא על ידי עבודת האור אז מתחיל להתהפך פה, שאתה רואה איך אתה רוצה את המציאות הזאת לראות בה את הבורא מתלבש.
והתמונה הזאת היא בעצם הנקודה האידיאלית, המצב האידיאלי להתקדמות שלי. איך אני לוקח את מהסיטואציה הזאת שאני נמצא עכשיו, איך אני פה מוסיף חיבור, איך אני מוסיף ייחוד.
ואז למעשה הכל נהפך להזדמנויות. פשוט מציבים להזדמנויות כדי לראות את מצבי ולעבור איתו למדרגה הבאה של יתר חיבור.
בסוף יוצא שזה המתנה הכי גדולה שאפשר לשלוח לי מה שאני רואה. בלי זה, בלי הטוב, בלי הרע, בכל הדברים האלה לא הייתי יכול בעצם לזוז מאיפה שאני עכשיו. הייתי סטטי, הייתי מת. המציאות היא פשוט מכריעה אותי.
פעם הייתי מרגיש סתם ככה, העולם הזה. כן? אחר כך התחלתי להרגיש איזה דחף להבין את העולם הזה. זה נקרא מה טעם בחיי? מה טעמים בעולם הזה? מה מניע אותו? בשביל מה? למה? כל זה. אין? זה נקרא שההשגחה העליונה מתחילה בתפיסת העולם שלי להיכנס פנימה. אין? לעורר בשאלות אליה. הגעתי לחוכמת הקבלה. הגעתי לקבוצה. אחרי כך וכך שנים התחלתי להבין שצריכים בכל זאת להתחבר ועל ידי זה למשוך המאור, ואז אני בנוסף לתמונת העולם הזה מתחיל להרגיש שינויים בהשגחה. אין? שתמונה הזאת היא נשארת, העולם הזה נשאר. אין? אבל הכוח שמפעיל אותו מבפנים מתבהר לי קצת יותר ויותר. ואני נמצא בפיצול. מצד אחד אני רואה את העולם שמתנהג בצורה מאוד לא יפה, כן? לא שלמה, בוא נגיד, ואני צריך להשתדל לראות ההשגחה שמפעילה אותו שהיא שלמה, שהיא טובה. זאת אומרת, מה שאני קונה על ידי חוכמת הקבלה, זה ראיית אותו הכוח, אותה רשת כוחות, שמפעילה את העולם הזה החיצון. כן, הגופים, נו, מה שאנחנו מזהים בחמישה חושים גופניים שלנו. איך אני מתייחס לשאלתי, איך אני מתייחס לעולם, ואיך אני מתייחס להשגחה שאחר העולם מייצבת אותו. בבקשה. אתם תחשבו ככה יחד, לא נורא, כל אחד אומר קצת, בסופו של דבר שיתבהר קצת, במרכז הקבוצה.
לעולם אני מתייחס בצורה הכי אגואיסטית שרק יכולה להיות. פשוט ככה, כמו שהעולם מצטייר לי, ככה גם אני מתייחס אליו. בצורה אכזרית ביותר. להשגחה, כנראה אני צריך לאזן את עצמי איתה.
כן, לעולם אין לך ברירה, כאילו, מה שמגולה ממולך, אז אתה באוטומט כאילו פועל, ואז אתה מאוד לא אוהב את העולם. ולאט לאט עם הזמן, על ידי חיבור עם הקבוצה והשפעת המאור על האדם, על ידי כל מהממצאים שלנו, אז נבנה בו יכולת להתחיל להסתכל ברמה נוספת. בנוסף לזה שהוא רואה קלקול, הוא מתחיל להסתכל ברמה נוספת על העולם, ולאט לאט מתחיל להצדיק, לראות שדווקא טוב ומטיב תמיד קורה, והכל מקדם את כל העולם לתיקון.
כן, לא משנה כמה האדם חווה בחיים הגשמיים, כל מיני סיטואציות, כל פעם הן אפילו נהיות יותר קיצוניות, תמיד יש לו את האפשרות לצאת מעצמו ולראות את זה את התמונה המלאה. כן? לא מה קורה עם הגוף שלי, אלא להסתכל מבחינת התהליך עצמו, מבחינת המערכת. והיכולת לראות את התמונה האינטגרלית, כן? נותנת לו המון כוח. מצד שני, תמיד הגשמיות סוחבת אותו עוד יותר. ונראה לי שגם כן מבחינת התהליך, תמיד זה נהיה יותר קיצוני, שתי הקצוות האלה.
כן, זה מקצין בגלל שמצד אחד בהתחלה התמונה נראית באמת דואליות, כאילו יש עולם ויש השגחה על העולם, אבל לאט לאט מתחילים לראות שבעצם זה דבר אחד, שהעולם וההשגחה על העולם ואתה זה דבר אחד, ובעצם דרך הראייה שלך שבעולם אתה מתחיל לבדוק רגע איך אני בתוך זה, אני רואה משהו ואיפה אני וכמה אני בתוך הדבר הזה כלפי אחרים, אז אני נראה להם רע, איך אני מתנהג כלפיהם, מה היחס שלי כלפיהם, ואז אני יכול כל הזמן למדוד איפה אני בתוך הדבר הזה, ולנסות לשנות את עצמי, ככה שאני יותר ויותר חושב דווקא על החיבור, דווקא על אהבה, על ואהבת לך כמוך, ולאט לאט הכל מתחבר ומתהפך למשהו אחר.
וזה כל פעם מחדש מתגלה בסדנה, כשאתה מרים את המבט ומסתכל על החברים בעיניים, ומבין שהמציאות הזאת שמתגלה היא גם, עשיתם עכשיו סבב, כל אחד פתח את הלב ודיבר, וזה מדהים לראות איך העולמות האלה נפגשים, שגם מה שמתגלה לי וגם העבודה הפנימית שלי ככה באותו מקום, וכשאנחנו יוצרים את זה בינינו, זה משהו מאוד מיוחד, זה כאילו מפגש בין הקצוות האלה.
החוכמה היא באמת למצוא את היכולת לא למחוק אחד על פני השני. כלומר מצד אחד להתייחס לעולם ולראות אותו כמו שהוא באמת, ולא לצבוע את זה ולא לטשטש, כי דווקא זה מביא לי את הצורך לתיקון, כלומר מצד ההשגחה על צורת העולם שאני רואה עכשיו.
כן, כי עד שלא מגיעים למצב שעובדים ישירות מול הבורא, אז תמיד העולם מתגלה לך בתוך הרצון לקבל שלך, שזה מה שאתה מרגיש, רואה, שומע, ואין מה לעשות, אם לא נעים, לא נעים. אתה תמיד מחפש להוציא את הטוב מכל דבר, ודווקא כאן, כאילו, עם הזמן, אותו טבע שני שנבנה בך, ההכרה הזאת שנבנית בך, זה עוזר לך לאט לאט כאילו לחבר את השתי העולמות האלה. איך באמת זה צריך להיות ומה המצב שלי עכשיו, ודווקא על ידי הקיצוניות האלה, אז יכול באמת לצאת מהאדם תפילה אמיתית, לאן הוא רוצה באמת להגיע בחיים.
אם אדם מסדר את עצמו, מכוון את עצמו, בצורה כזאת, שכל מה שמתגלה זה הכל לטובה, כדי שיתקן את עצמו והגיע להשתוות עם הבורא, שהגיע לקונקורד, איך להגיד? הסכמה. טוב, שוכח מילים. שהגיע עם הסכמה עם הבורא, עם השגחה העליונה, אם הוא מסדר את עצמו כך, לכיוון זה כל הזמן ללכת, נקרא שהוא נכנס לספירת העומר. ואז מתגלים בו כל מיני רצונות הלא טובים, שבהם הוא רואה ההשגחה לא טובה, מקולקלת, במידה שהרצונות האלה מקולקלים, כן? ואז הוא, כמו שאומרים, הוא נעשה אלם, הוא עושה מעצמו אלם, זאת אומרת, לא פותח את הפה שלו להעביר ביקורת על כלום, כי הוא יודע שכל הבעיות זה בו, ולא בבורא. אז נעשה אלם, ובמידה הזאת מתחיל לתקן כל רצון ורצון, שהוא יהיה בהסכמה, כי מהבורא בא רק טוב ומיטיב. ורק חושב איך אני משמח את הבורא. זו המגמה בספירת העומר שלו. כן? על כל דבר ודבר שמתגלה. כן? וכך אנחנו סופרים 49 מדרגות, 7 כפול 7. כן? שזה כל פעם מתגלים רצונות מקולקלים, ואנחנו בזה שלמעלה מהם מתקשרים לבורא שזה הטוב ומיטיב, וקלקולים בפנים, ואנחנו מבקשים המאור שיתקן אותם, שאנחנו נגיע להסכמה שאני רוצה בכל הלב ובכל המוח שלי לברך על ההשגחה. ואז אדם מתחיל להעיר מתוכו, בתוך הרצונות האלו המתוקנים, הוא מתחיל להעיר ולהגיע למצב שכבר יהיה מוכן לקבלת התורה. שבקבלת התורה הוא כבר מתחיל לתקן את הרצונות האלה, לא רק להיות אילם בהם, שלא לדבר למעלה מהם לעבוד, כאילו לא לשים לב עליהם, אלא להפוך אותם בעל מנת להשפיע. שחשכה כאורה יאיר. אבל זה כבר אחרי קבלת התורה. אז תצירו ביניכם יחד בסיפור איך אנחנו מתנהגים בתהליך הרוחני שנקרא ספירת העומר. בבקשה. כל אחד מוסיף לשני. סיפור משותף. קדימה, קדימה.
כל פעם שאנחנו בעצם נתקלים באותו הרע שככה מתגלה בנו, מה שאנחנו צריכים, אנחנו צריכים לעבוד איתו, לדעת להבחן אותו, לשמור אותו, כדי שלא יתפספס, כאילו להכניס אותו לתוך השק ולהמשיך הלאה במסע.
אנחנו מחברים את הניסיונות שלנו להתחבר, שכל פעם קורה לנו איזה התנגדות בתוך הדבר הזה, או איזו תקלה ביחסים. אבל אנחנו כל הזמן רואים ביחסים עוד אספקט, עוד משהו שלא מסתדר, ושמביא אותנו נגד הדבר הזה. ואז כשאנחנו אומרים, לא, אנחנו, בכל זאת, מה שיותר חשוב לנו זה היחסים מעל הכל, ולגרום נחת רוח לבורא בזה שאנחנו נשאר מחוברים, זה מצטבר למשהו אחד.
כן, לשלב את ההסכמה שלי עם כל מה שקורה, עם זה שאני לא לגמרי פסיבי, אלא יש לי איזשהו משהו, אני לומד, אני לוקח חלק פעיל בתוך הלמידה הזאת. אני לא רק יושב ולא עושה כלום, אלא יכול מאוד להיות שבתוך כל התהליך הזה, הלמידה שלי היא כרגע רק להתבונן, אבל אני חייב להיות ערני, אני חייב להיות כל הזמן לחוש כל מה שעובר עליי, למה זה עובר עליי ולמה אני צריך ללמוד מזה.
כן, הכי גרוע זה ליפול לאחד הצדדים, כאילו לחשוב שהמציאות היא עכשיו רק הקלקולים שמתגלים לי, ואז כאילו לנהוג רק לפי החוקים של העולם. ובעצם המגמה פה צריך למצוא איזשהו איזון שנקרא פה שהוא סותם את הפה או שותק, או כי הוא יודע שבעצם כל הקלקולים מתגלים בו, ונכון שהכל נראה לא רע והכל, אבל עדיין יש בו איזשהו תקווה כזאת או ציפייה שכן המציאות האמיתית ולא לפי התכונות שלו שהיא תתגלה.
ואותה המציאות האמיתית מתגלה דווקא על ידי זה ש... כאילו, בכל התהליך הזה של העומר, נראה לי שזה כאילו מתגלה לך משהו, ואין מה לעשות. אם אתה רוצה או לא, זה מה שאתה מרגיש, וזה מה שאתה רואה. אבל דווקא זה תהליך כאילו שאתה בונה את היכולת לא להגיב בצורה אינסטינקטיבית כמו בהמה, אלא להפך, אתה בונה את הבלימה הזאת. שאתה מתחיל לחפש בתוכך, למה זה מתגלה, מה הוא רוצה להראות לי בזה, מה אני צריך לתקן. כאילו יש פה איזשהו תהליך שמכניסה את האדם יותר ויותר לעבודה פנימית.
והכוח הזה שגורם את הבלימה הזאת נקרא חברה, נקרא סביבה. ככל שאני קושר את עצמי יותר לסביבה, ככל שאני רואה את החברים יותר כגדולי הדור, והם נותנים לי את החשיבות של אותה עבודה פנימית שאנחנו עושים. ולדעת כל פעם להיזכר דרכם בזה שכל סיטואציה שאני מקבל היא בשביל להגיע ליתר עבודה פנימית. אז רק על ידי הכוח הזה שנקרא חברה אפשר באמת לעשות את הסטופ הזה.
וככה מצטברים הימים, כאילו חושך, אני עובד בחברה לחיבור, אני מגלה משהו שנראה לי כמו דבר שלילי וכמו דבר חשוך ולא טוב, ואז אני מצליח דרך הכוח המשותף הזה של הפעולות המשותפות שלנו להתעלות מעל זה ולשמור על החיבור, או על יתר חיבור אפילו כנגד אותה הבחנה, ויש יום חדש. ושוב ושוב, אותם 49 יום.
כן, זה מסע של... שאנחנו לוקחים חלק בעצם בגילוי מי אנחנו, ובגלות שאנחנו, זה לא מי שחשבנו שאנחנו, וזה תהליך שהוא לפעמים קשה, ולפעמים לוקח זמן, אז צריך המון סבלנות, זה למה צריך את התמיכה באמת של הסביבה, כי לא קל לבן אדם להבין שכל מה שהוא חשב על עצמו זה לא נכון, ורק עם תמיכה של חברים וקבוצה, אז אפשר לעבור את זה באמת בצורה מהירה ויחסית קלה, אז רק לשמור על זה כל הזמן, לשמור על הסביבה שתומכת בהתקדמות.
ההבדל בין איש חילוני לאיש דתי ולמקובל הוא במה? המקובל רואה השגחה לא טובה ומבין שהיא הטובה אלא רק דרך התכונות שלו, הוא רואה אותה מקולקלת. וצריך לעבוד על עצמו, דרך קבוצה, מאור מחזיר למוטב, עד שיראה את ההשגחה טובה. אין? זה נקרא שפי ולבו יש שווים. האיש דתי, הוא אומר מלכת חילה, לא חשוב מה שאני רואה, מה שעושה השם, הכל לטובה, וזה... בזה הוא פותר את עצמו מלתקן את עצמו, וככה זורם. כל הזמן להצדיק, 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 במילים ודאי, בצורה חיצונית, כי הלב הוא נשאר בהרגשה רעה. ואיש חילוני, מה הוא? מקבל את העולם כמו שמרגיש, בלי להתייחס לבורא. איך אנחנו יכולים לתאר את המציאות ששלושת האנשים האלו משלימים זה את זה באיש אחד? תדברו לפחות בינתיים מה ההבדל בין איש דתי לחילוני, בין איש דתי למקובל. לפחות זה. קדימה.
אז המקובל...
למה אני רציתי כך להגיד בנקת חילה על שלושתם? כי אנחנו בפנים כוללים את שלושתם, ברור, כן? לפעמים כך, אנחנו לפעמים כך, לפעמים כך. אבל לפחות... מה ההבדל בין המקובל לדתי?
נראה לי שדתי זה סוג של מצב בהתפתחות שלי, שבה אני פשוט צובע את החיים שלי. שמעתי שצובע את החיים שלי. שמעתי שכך כתוב, קראתי שכך אומרים, אין עוד מלבדו, ואז אני מנסה לחיות לפי עקרונות שהם לא מציאותיים בשבילי. ואני משכנע את עצמי שככה צריך, ואפילו משתדל לעשות פעולות בחוץ כאלה, אבל הטבע לא נותן לך להישאר בציור הזה, כי הוא מגדיל בך את הרצון לקבל, ואז הוא מחייב אותך איכשהו לסדר את היחס למציאות בצורה שהיא כוללת את שתי הצורות. הוא לא נותן לך לצבוע את המציאות.
כן, איש דתי גם כן, הוא מחונך בצורה כזאת שכאילו שהכל לטובה. אוטומטית זה מגיע, לא משנה מה קורה בחיים, זה מעולה, זה מעבורה, הכל לטובה, הוא אוהב אותי. ואת המקובל מחנכים אחרת, מחנכים אותו להיות א' אמיתי עם עצמו וכנה, שבאמת צריך להגיע לדבקות, אבל ברגע זה... ברצון לקבל שלי, לא, זה לא טוב. זה לא טוב, ואין פה השגחה עליונה, והוא לא טוב ומטיב. אבל כן בונים בו את היכולת על ידי חיבור בקבוצה, ומאור המחזיר למותה, וכל התפילות שיוצאות עם הזמן, כן להתחיל לראות שיש כאן השגחה עליונה, בתוך התמונה הזאת שמתגלה.
זאת אומרת שאותו מקובל צריך תמיד להכניס את האמת. כל פעם בחזרה לתלם. זאת אומרת, אני כל הזמן צריך להסתכל ולראות איך אני באמת מרגיש, לא האוטומט שלי איך פועל, כמו אדם דתי שאוטומט, ישר בא ולהגיד את זה. דבר נוסף שעלה לי תוך כדי זה שבעצם הסביבה הכי טובה זה להיות בסביבה דתית, כי כל הזמן אומרים לך מסביב, הבורא באמת הוא טוב ומתי, וככה אני מרגיש, כאילו כלפי ההצגה בחוץ, ההצגה כלפי החברים צריכה להיות דתית. העבודה בפנים זה אחרת.
כן, העבודה בפנים היא נראית לי באמת פה נקודה קריטית, כי התחושה היא שאצל האיש הדתי הפנייה לאותו כוח משגיח, ברור לו שיש כוח משגיח, כוח עליון. הפנייה לכוח העליון היא ברמה של תשנה את המציאות בשבילי שתהיה טובה יותר. זאת אומרת, יש לי בקשות כלפיך, כלפי אותו כוח, שיעשה לי דברים יותר טובים. ויש איזה מצב של שכר ועונש, אבל אם אני אתנהג טוב, אז הוא יעשה לי דברים טובים. הוא ישנה בשבילי את המציאות. והמקובל מבקש מאותו כוח עליון להשתנות בעצמו. תן לי את הכוח להשתנות ולהפוך לשותף שלך בתוך כל המערכת הזאת. זה לא שאתה בשליטה ואני רוצה ממך את הדברים הטובים, אלא בוא תהפוך אותי למשהו שהוא כמוך.
כן, חשבתי על זה שבאמת חילוני ודתי, הם מסתכלים על המציאות בצורה די ישירה. זאת אומרת, מה שנראה לי זה זה הדבר היחיד שקורה, ואו שאני מצדיק את זה או שאני לא, או שאני פשוט חי, או שבאמת חינכו אותי לאיזושהי הסכמה שכל מה שקורה זה בסדר, ואני צריך רק להסכים ולעשות כאן עם הראש. והמקובל שבתוכנו, הוא מסתכל על המציאות ככמה רבדים של עד כמה אני לא יכול לראות בעצם את עצמי, עד כמה אני צריך לראות את האחרים כדי ללמוד על עצמי. עד כמה כל דבר שמחוצה לי זה השתקפות של העולם הפנימי שלי. ובחיבור של שלושת הדמויות האלה, נוצר בעצם הכל, זאת אומרת, אין לך כבר לאן לברוח. כל האופציות, תפסת את כל האופציות כבר. צריך להיות כמה שיותר, באמת, כמה שיותר להזדהות עם המקובל שבתוכנו.
המקובל הוא גם שובר את הפסלים שהדתי שבו בנה קודם. כלומר, כל מה שהצטייר לו כיחס לאיזשהו בורא, אפילו שיהיו אלו הרגשות הכי ממלאות הודיה או דוחות וכאילו מדבר עם איזה משהו, הוא לא סובל את זה. הוא מודד את עצמו רק כלפי הקבוצה, כלפי החברה, כלפי היחס שלו לזולת, ולא זז מזה מילימטר.
עוד
הבחנה
זה
ש...
אצל החילוני בכלל אין דבר כזה בורא, הוא מבחינתו, הוא זה שקובע איך החיים שלו מתגשמים ולמה כל זה קורה. ודווקא המקובל, עד שהוא לא מגלה את הבורא, אז אין מה לעשות, הוא כאילו ממש פועל בתוך מה שהוא תופס. והוא לא, אי אפשר כאילו להגיד יש כאן בורא אם אני לא רואה כאן בורא. הוא משתוקק, הוא רוצה שזה יהיה, אבל עד שזה לא באמת, הוא בחיים לא יקבע שיש כאן בורא.
כן, גם הדתי וגם החילוני לא מחפשים בורא. יודעים שהם בעולם הזה, הם לא יגיעו לבורא. דווקא המקובל כן מחפש בורא כאן ועכשיו.
כן, המקובל באמת... לוקח את שני הקצוות האלה, אחד שאומר שאני ובעוצם ידי ובכוחי עשה הכל, אין כאן שום דבר אחר, זה רק אני. יש את הצד השני שאומר, אני שום דבר, זה רק הוא. והמקובל אומר, יש אותו ויש אותי, אין לי מילי ואין עוד מלבדו, ומחבר את שני הדברים האלה לדבר אחד.
כאילו מתבקש שמישהו ירשום על זה בדיחה, כאילו מקובל, דתי וחילוני נוסעים ברכבת, כאילו. ואז יש סיטואציה ואיך כל אחד מגיב. כי זה באמת, וכל הבדיחות האלה ששמענו עוד, אז זה בעצם, למה הן מצחיקות? כי זה משהו בתוכנו. כי אנחנו מזדהים עם כל דמות. אז אני חושב שאנחנו צריכים פשוט, בסופו של דבר, הפאנצ'ליין, תמיד צריך להיות שהמקובל הוא מי שאנחנו רוצים... להיות.
המקובל הוא מי שיודע לאזן את התכונות האגואיסטיות שלו יחד בסבלנות עם היחס המתוקן, זאת אומרת הוא מודד את עצמו כלפי היחס לזולת ועד כמה שהוא מעריך אותם או לא מעריך אותם, שזה דבר שהוא גלוי לפניו, והוא בכל זאת משתדל להכניס את עצמו לאיזה שהם מצבים שהוא כן יכול לקבל שינוי לאותו היחס, לחברה, לחברים, לכמה שהוא מעריך אותם או לא.
והוא עושה הכל כדי להיות שותף לגילוי ההשגחה בעולם, זה החיים שלו.
אנחנו חוזרים למקום ועוברים לשיעור הבא.